האם אפשר להשתמש בעקרונות הכתיבה האפקטיבית כדי לקדם את עצמך במקום עבודה? כדי לענות לשאלה הזאת, זימנתי לראיון עבודה את איש התוכן, צפריר בשן.
ראיון עבודה, הסקט הניהול שיווק וקריירה. בכל פרק, חוקרים, מנהלים ומומחים חולקים איתכם תובנות מעשיות המבוססות על ניסיון, מחקר או נתונים. עורך ומגיש, חוקר הנתונים, דוקטור בוריס גורל. בואו נתחיל.
צפריר בשן הוא סופר ואיש תוכן, מורה לכתיבה ושונא שמציגים אותו בסופרלטיבים מיותרים. אז רק נזכיר שצפריר משמש כסופר, מרצה ואיש תוכן יותר מ-12 שנים, ולפני זה הוא גם עסק מספר שנים ביחסי ציבור. עיקר עיסוקיו הציבוריים היום מתרכזים בכתיבה שיווקית. שלום צפריר.
יאללה, מה העניין?
בסדר, יש משהו שפספסתי שאמרתי מיותר, משהו שאתה רוצה להוסיף?
אני היום אני כבר, זה לא שאני לא עושה תוכן, אני עדיין עושה תוכן, אבל אני בעיקר מלמד. זה העיקר העיסוק שלי.
יפה, אז נדבר גם על הוראה.
וגם 12 שנה זה לא מדויק, כי פעם לא קראו לזה אנשי תוכן, אבל אני הייתי עיתונאי כבר לפני 27 שנה. אז זה קצת, זה אפילו קצת יותר מ-12.
אוקיי, אבל לא רציתי להגזים, כי אמרת שאתה שונא סופרלטיבים.
לא.
אז אנחנו נדבר על כתיבה שיווקית, כתיבה יצירתית, הוראה, ואם ישאר זמן, על ההבדל בין עיתונאות לתוכן. נתחיל?
אתה תשאל, אני אענה.
הפרק בחסות וורקפלוס, מתחם עבודה משותף שמאפשר לעסקים לצמוח. המתחם כולל מגוון עשיר של מרחבי עבודה לעצמאים וחברות, משרדים מעוצבים, אופן ספייס רחב, חדרי ישיבות, אולמי הרצאות וסדנאות, קליניקה קסומה למטפלים, ובעיקר קהילה של אנשים איכותיים שמצליחים יחד. עובדים מהבית וחולמים לגדול, התקשרו עכשיו לוורקפלוס, 1-770-60-41. אוקיי, אז אם ככה, אני נחשפתי אליך מתוך הניוזלטר שלך על הכתיבה השיווקית. אז תן לנו ככה בקצרה, מה זה בעצם כתיבה שיווקית? מה... כתיבה זה כתיבה.
כן, אה?
כן.
אז אני עושה את הדיפרנציאציה בעיקר בין, אני קורא, כאילו, אני, לדומיין שלי קוראים אפקטיבי, אבל הוא מתייחס גם לשיווקי, והדיפרנציאציה שאני עושה היא בין כתיבה שהיא אומנותית לבין כתיבה שהיא לא אומנותית, זאת אומרת כתיבה שיש לה מטרות בהעברה של מידע והנאה לפעולה. מה שמתעסק בהעברה של מידע והנאה לפעולה יכול להיות מקוטלג כשיווקי, אוקיי?
אוקיי.
בפרט כשאתה כל אדם שמקדם מטרה, אוקיי? ושוב, זה יכול להיות חוג, חבר הנאמנים של חוג הדוק של הבן שלך. מבחינתי, ברגע שאתה מקדם את חבר הנאמנים של חוג הדוק של הבן שלך, אתה כבר מתעסק בשיווק, ואז צריך את זה.
כן, אבל יש כאלה שיתנו שגם כתיבה, מה שנקרא אומנותית, היא מקדמת מטרה כלשהי, אם זה יכול להיות אג'נדה, או איזה רעיון נשגב של אהבה אינסופית, זה מפריע? זאת אומרת, החלוקה הזאת היא באמת קיימת?
שוב, הכל לגיטימי וכל הדעות מחזיקות מים והכל בסדר, אני עושה את הדיכוטומיה שלי באומנות, לא אומנות. מבחינתי, אדם שעושה אומנות לא מחויב, בעצם ההבדל בין מי שעושה אומנות למי שעושה מרקטינג, זה שמי שעושה אומנות יכול לצפצף על הקהל שלו. אוקיי? אין לו, הוא לא חייב לקבל את אישור הקהל כדי לעשות אומנות, ובוודאי לא אומנות טובה. אוקיי? בעוד במרקטינג אתה יכול להיות נפלא, אבל אם אין לך אישור של הקהל, האישור של הקהל הוא הכל.
אפילו, יכול להיות שאני ארחיב את זה, אפילו בכתיבה אומנותית לא חייב להיות קהל, הקהל יכול להיות מגרן, ככה.
נכון, נכון.
וזה לא מרגיש טיפה, לא יודע, חיפשתי את המילה הזאת, אבל בזוי נשמע לי קצת חזק מדי, אבל זה לא מרגיש טיפה ארצי מדי, או אתה לא מגדיר את עצמך כסופר, אתה כותב כתיבה אפקטיבית.
נכון, זה ארצי, אני טיפוס ארצי, אני אגב להבדיל מטיפוסים שמימיים, אני לא טיפוס שמימי, אני טיפוס מאוד מאוד ארצי, אוקיי? דורכים עליי, כואב לי, צובטים אותי, אני מצטוות.
אוקיי, אז אם ככה, נגיד, נשים את הכתיבה האומנותית בצד, זה אולי נעשה פעם על זה פרק אחר, אז כתיבה אפקטיבית או כתיבה שיווקית, מה הם, נגיד, היית צריך ללמד אותי בחמש דקות מה זה? מה זה, איך? עזוב מה, איך עושים את זה טוב?
אז באופן משל, שרוב האנשים כותבים בסדר, אוקיי? כשאתה נכנס לעניין הזה של לראות איך אנשים כותבים, אתה אומר להם, תכתוב כמו שאתה מדבר, יוצא בסדר. ואז צריך להתייחס באמת לכמה עניינים ספציפיים, שהופכים את הכתיבה בסדר הזאת לכתיבה שיווקית, יעילה, אפקטיבית, שעובד. הדבר הראשון שצריך ללמד אנשים בדרך כלל, הוא שהם לא מעניינים אף אחד. אוקיי? אני, צפריר בשן, בקושי מעניין את אשתי, בקושי. ולמה אני אומר את זה? כי כשאנשים יושבים לכתוב בפרט על העסק שלהם, אז הם מדברים על עצמם. דבר ראשון, מתחילים מעצמם, הם מתחילים מהדבר הזה שהם עושים, והם מפספסים את העניין. הם מפספסים את העניין שאנשים לא מתעניינים בהם, או במוצר השירות שלהם. אנשים מתעניינים בעצמם. אז הדבר הראשון שאני מנסה לגרום לאנשים שלי לעשות, לאנשים שעובדים איתי לעשות, זה להפסיק לדבר על עצמם ולהתחיל לדבר על הקהל שלהם ואל הקהל שלהם. That's one. On top, על זה יש עוד כמה שכבות של דברים מרכזיים שצריך לעשות, כמו פוקוס, כמו לעשות שורה ראשונה מצוינת, ובעיקר מתחת לכל זה, לגדל עמוד שדרה, ולהעז לעשות דברים. זאת אומרת, לפתח איזשהו שריר של אומץ.
אוקיי.
לא אומץ בקרב, לא הסתערות נגד האש, אבל כן אומץ להגיד אמת.
אומץ להיות מובך אולי אפילו.
אומץ, יש אנשים שדברים על זה כפגיעות, אבל כן, אומץ לבוא מבוכה, אומץ לחרוג מגבולות הגדר שלך, שאתה חושש, בדרך כלל אתה חושש לצאת מהן.
אז בוא, אמרת שורה ראשונה, אז השורה הראשונה לפרק הזה בהסקט היה מה זה כתיבה שיווקית והאם אפשר להשתמש בעקרונות הכתיבה השיווקית כדי לקדם את עצמך במקום עבודה. זה היה בסדר? המורה?
יותר מעניין את המאזין שלך, האם הכתיבה השיווקית יכולה לעזור לך, אוקיי? פחות מעניין אותו מה זה כתיבה שיווקית. לא אכפת לי מה זה כתיבה שיווקית.
מעניין.
אוקיי?
זה מזכיר לי, אני בעיסוק שלי, אני חוקר נתונים ואני בין היתר מלמד אנשים הדמיית נתונים, איך בונים גרפים נכון, איך בונים מצגת נכון, ואת מה שאמרת עכשיו, מה שאתה עשית לא מעניין אף אחד, זה בדיוק מה שאני אומר לסטודנטים שלי או לחניכים, כי לפעמים אנשים יורקים דם עד שהם מקבלים איזה פרט מידע או עד שהם מגיעים לאיזושהי תובנה, הם ירקו דם, וזה לא מעניין אף אחד חוץ מהם, נכון?
כן, כן. אבל שוב, כדי, הרי שיווק, שוב, מקדם מטרה. מקדם מטרה, מוכר מוצרים ושירותים. כדי לעשות את זה, צריך להתרכז באמת במה שמעניין את הצד השני, את הצד שקונה. הוא יכול לקנות בכסף, הוא יכול לקנות בקשב, הוא יכול לקנות בהתנדבות, הוא יכול לקנות בהשתתפות, whatever. כן. אבל אתה צריך להכניס אותו, ואתה לא מכניס, כאילו, אתה לא מכניס, סליחה, כן, ילד למסיבה, אתה לא מכניס אותו באמצעות הסוכריה שאתה אוכל, אלא באמצעות, זה נשמע נורא פדופילי, אני לא מסלח לי, אלא באמצעות הסוכריה שאתה מציע לו, אוקיי?
מעניין.
וככה, כן, אני המכשפה מעמי ותמי, ועלו עליי, זהו, סליחה.
רגע, אבל פה, אז אתה בעצם מבקש מאדם, ובעצם אתה פונה לאנשים שרובם מאוד שחלטנים, כן? אנשים שהם לא רוחניקים כאלה. אתה מבקש מאדם קצת להתנתק מעצמו, אתה אומר, מה שאתה אומר לא מעניין אף אחד, תסתכל על, על, על מה שאחרים מתעניינים בו, נכון?
כן, כל פעם, אתה יודע, כששלמה ארצי מדבר, אז מעניין אותנו מה שלמה ארצי מעניין אותנו, אז אנחנו מוכנים לשמוע אותו מדבר על עצמו.
נכון.
כלומר, רובנו, אני לא, אבל אני לוקח אותו בתור דוגמה. אבל כשצפרי ראשון מדבר, nobody cares. nobody cares. כשצפרי מדבר על בוריס, אז זה מעניין את בוריס. כשצפרי מדבר על מה שמעניין את בוריס, זה מעניין את בוריס. כשצפרי מדבר על מה שמעסיק, מפריע, מטריד, מושך, על מה שבוריס חולם, אז זה מעניין את בוריס.
כן, אבל אתה לא יודע מה מעניין אותי.
נכון, אבל זה אמירה מצוין. זה אמירה מצוין. ונכון, בגלל זה אחד הדברים הבסיסיים שיש פה בתוך העניין, זה לדעת עם איזה קהל אתה עובד, אוקיי? ולדבר על איזשהו מחנה משותף שלהם. אנחנו מאוד מאוד שונים זה מזה, מצד אחד, מצד שני אנחנו גם מאוד דומים. ויש לנו עניינים משותפים ודאגות, חרדות משותפות, חלומות משותפים.
אתה יודע, יש משהו שקראתי בספר שמדבר על, על תקשורת טכנית, כן? ומעניין נורא, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על
איזה
זה.
איזה תקשורת?
טכנית, תקשורת מקצועית, אתה יודע, מתכנתים, מפתחים כאלה.
כן.
לספר הזה קוראים Trees, Maps and Theorems, עצים, מפות ומשפטים של ז'אן-לוק דימונט. זה ספר שאני ממליץ לכל אדם שעוסק באיזשהו תחום טכני לקרוא. אבל רגע, אז מה שהוא אומר שם שאתה צריך להסתכל על קהל, ובעצם תמיד בקהל אתה צריך להסתכל על שני קהלים. יש את הקהל המרכזי שאליו אתה מכוון, אבל תמיד יהיו שם אנשים מסביב. נגיד בעולם שלי זה נגיד המתכנתים, זה אני מדבר עליהם, או אנשי דאטה אני מדבר עליהם, אבל יש שם גם נגיד סמנכ"ל כספים.
כן.
ואז לפי הטענה של ז'אן-לוק דימונט, לא רק שאתה צריך לדבר על הקהל העיקרי שלך, טוב תעשה גם אם לא תקפח את הקהל המשני. אתה שותף לזה?
יפה. בעצם מה הוא אומר לך? הוא אומר לך, אל תדבר בשפה מקצועית מדי, ותנסה לא להשאיר אנשים, כאילו, לא להשאיר אנשים בחוץ. או אנשים שבאים ומנסים להקשיב, אל תשים חסמים בפניהם, תאפשר להם, כי בוא, בינינו. הרי אנחנו לא באמת יכולים לכתוב גם לקהל מרכזי וגם לקהל משני, זה דחילה, מאיפה אני יודע מה כל אחד מעניין, גם בקהל של, אמרת, של אנשים שמתעסקים בנתונים, יש המון המון סוגים של אנשים, והמון המון סוגים. אנחנו כותבים לאיזשהו מכנה משותף, ואנחנו מנסים שהמכנה המשותף הזה יהיה מכיל, אוקיי? לא נמוך, לא, כאילו, אגב, יש כאלה שעובדים גם בנמוך, גם נמוך לגיטימי, אבל כזה שלא מציב גדרות בפני קהלים נוספים שרוצים להציץ פנימה.
ועוד פעם אני אשאל אותך, איך עושים את זה?
עם מקלדת.
אוקיי, ועל פסנתר מנגנים, מורדים וזה, אבל איך, מה מקלדים במקלדת הזאת?
אז אני אגיד לך ככה, מה שעובד נהדר, ומדברים על זה המון בשנים האחרונות, זה לספר סיפור. לספר סיפור, זאת דרך נהדרת לייצר קשר. אוקיי? אני, יש המון דיבורים על סטורי טלינג בשנים האחרונות, כדרך שבה אתה מוכר את המוצר או את השירות שלך, אתה מספר את הסיפור של החברה, או שלך, או של המוצר, או של הלקוח, אני עושה קצת אחרת, אני מאמין שהסיפור הוא דרך ליצור אצלך קשר, להזמין אותך פנימה. ולכן הרבה מאוד טקסטים שלי מתחילים ביום אחד קרה משהו, אוקיי? בוקר אחד משה יוצא מהבית, וכי אנחנו יצורים מאוד בסיסיים, והעמי ותמי הזה תופס לנו את האוזן, ומכניס אותנו פנימה, מאוד בקלות, אוקיי?
אז בוא נעשה תרגיל. אני עכשיו בא אליך, אני אומר לך, תספרי, תראה, אני בונה מודלים חישוביים, בניתי מודל שחוזה ניתוק משירות בדיוק של 85%. איזה סיפור?
בניתי מודל שחוזה ניתוק משירות?
בדיוק של 85%.
הנה, תקשיב. הנה,
עשיתי
תקשיב
בכוונה, משהו. עשיתי את זה משעמם.
תקשיב משהו.
כן.
שומע. קורית יקרה. את שומעת? אני לא יודע מי את. אני לא מכיר אותך, אבל אני יכול להגיד לך, בדיוק של, אני יכול להגיד לך, ברמת דיוק של 9-10, אוקיי?
אוקיי.
האם את הולכת לעזוב את הוט בשבוע, חודש, שנה הקרובה, או לא? Did I get your attention?
יפה. אתה יודע מה עוד עשית? יש אחד, יש אין סוף מחקרים שמראים שבני אדם, כשאתה מדבר איתם באחוזים, הם ממש לא קולטים את המסר, וכשאתה מדבר איתם במספרים, 9-10, זה מקפיץ את ה...
כן.
כאילו, עשו את זה על פסיכולוגים, על רופאים, על סטודנטים לסטטיסטיקה, ורואים את זה ממש חזק. אז ידעת את זה או שזה כאילו...
יש המון דיטיילס בכתיבה.
כן.
כתיבה היא לא מלאכה היררכית, היא לא מיומנות שאתה לומד אותה בהיררכיה, אוקיי? קודם תעשה אחד, אחר כך שתיים, אחר כך שלוש. זה לא עובד ככה. כתיבה היא מין אי כזה, שאתה תוקף אותו מהמון המון כיוונים, מיומנות כמו, כאילו, אתה, כי אתה לא, זה לא, אני לא יכול להגיד לך, טוב, תעשה אחד, שתיים, שלוש, ככה לומדים א' ב'. אבל להרכיב משפט ולהרכיב טקסט, זה משהו ששוטפים מכל מיני כיוונים. אז כן, זה עוד אחד מהדברים האלה, מהזוויות האלה, שאתה לומד ומגלה עם השנים, שאתה, אחד מהדברים האלה שאני שם על השולחן, שאני מדבר עם אנשים, כן.
ואיזה פידבק אתה, כאילו, איך אתה מקבל את הפידבק? איך אתה יודע שמה שכתבת היה נכון?
אני לא יודע, אוקיי? אני לא מקמפל את מה שאני כותב. אני לא בודק אם זה עובד או לא עובד. יש, אתה יודע, יש במרקטינג, יש כלים אוטומטיים או כלים טכניים שאומרים לך, אהבו את זה, לא אהבו את זה. איזה אחוזים מהקהל פתחו את המייל?
כן, אבל זה עובד במספרים גדולים.
מה?
זה עובד במספרים גדולים. אם אני עכשיו מוכר בחנות פרחים, 30 יש יפתחו את זה.
נכון, אבל זה העניין עם תוכן. לתוכן, תוכן זה משהו שעובד עם אדוות שמתרחבות ומתרחבות. אתה מכיר את המודל של לזרוק אבן וההתרחבות של המעגל מסביב. בתוכן אין אפס. לוותק ולהמשכיות ולהתמדה ולעובדה שאתה עושה את זה הרבה זמן, יש משמעות, יש השפעה. כולם מתחילים באותו מקום.
כן.
אבל...
כן. זאת אומרת, אתה צריך... יש דברים שצריכים להיכנס לזיכרון שריר.
יש דברים, תקשיב. אתה קראת אותי פעם ראשונה לפני שנתיים, אוקיי? עצבן אותך, חזרת אחרי חודש, קראת עוד פעם, אולי, קראת אחרי עוד פעם אחרי 3 חודשים, ואז הלכת, קראת עוד 3 פוסטים, ואחרי זה נרשמת על הניוזלטר, הסרת את סברה מהניוזלטר, חזרת וכן הלאה, אוקיי? כי זה התהליך הסטנדרטי, כן. שבו אנשים מתנהגים. אני יודע את זה, כי אני קודם ל-10,000 איש, אז אני כבר יודע איך הסטטיסטיקה נראה.
אוקיי.
אבל צריך, כאילו, צריך לזכור שזה גם תהליך ארוך שמתרחב והוא גם מאוד מאוד לא לינארי, אוקיי? אז אני לא יודע פר סה על מהלך אחד שעשיתי אם הוא טוב או לא טוב, אלא אם כמובן באותו יום כולם נרשמים, ואז אני יודע שזה טוב. אני כן יודע שלאורך זמן המעגלים שמתרחבים ויותר אנשים קונים את הדברים שאני מוכר, אז אני רואה את ההשפעה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר, תוכן חד פעמי, צריך מזל שזה יעבוד, יעבוד טוב, לא יעבוד, יכול להיות שלא יעבוד. כדי שדברים יעבדו
צריך... תוכן חד פעמי אין ערך.
זה מה שאתה אומר.
תוכן חד פעמי אין ערך. תכתוב עכשיו פוסט שיקבל 20,000 שיתופים, ועוד חודש אף אחד לא זוכר מי אתה.
אוקיי.
Okay. As simple as that. אני יודע כי זה קרה לי. אבל זה כותב עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. וכשאתה מנסה להשיג באמצעותה משהו.
מה זאת אומרת שאני מנסה להשיג משהו?
זאת אומרת, העניין, וזה משהו יפה עם, עם הכתיבה השיווקית, תחשוב על האנשים שאתה קורא בפייסבוק, נגיד האנשים שכותבים על פוליטיקה, אוקיי? נגיד, איך קוראים לו? יותם, יותם זמרי, אוקיי?
לא מכיר, אבל נניח.
מי זה יותם זמרי?
לא.
יותם זמרי הוא ליכודניק. והוא, מה זה הוא ליכודניק? הוא בחור מאוד מאוד איזה לכלוא, סליחה, באמת. יותם זמרי הוא קופירייטר, הוא כותב מאוד מאוד מוכשר, הוא איש נורא מצחיק, שיצר לעצמו קהל, והוא גם ימני, אוקיי? יצר לעצמו קהל מאוד מאוד משמעותי בפייסבוק בעשור האחרון.
אוקיי.
עכשיו, מה ש... יותם באיזשהו שלב קיבל עבודה, כאילו זה יצר לו כל מיני הזדמנויות והכנסות ועניינים, אבל בגדול היה לו מה להגיד, היה לו מסר להעביר, היו לו מסרים שהיה לו חשוב להעביר, היו לו מסרים לגבי הזוגיות שלו, היו לו מסרים לגבי הפוליטיקה שלו, היו לו מסרים לגבי הקבוצת כדורגל שהוא אוהב, אוקיי? אלה הדברים שהוא קידם. זה, עכשיו, לכאורה הוא לא מכר כלום, אבל למעשה הוא כל הזמן מכר את התפיסות ואת האמונות שלו, זה מה שהוא עושה.
אבל אפשר לעשות את זה, כי זה מצריך הרבה השקעה, משאבים, זמן, אפשר לעשות את זה בלי ממש לאהוב את זה, כי לפעמים אתה צריך לקדם דברים שהם תכלס לא אכפת לך, זה רק בשביל כסף.
עוד פעם, זה דורש הרבה משאבים, האם אפשר לעשות את זה, תחדד את השאלה בבקשה.
האם אפשר לעשות את זה בלי להרגיש, נגיד כשאתה מדבר איתי עכשיו, אני מרגיש כאילו, אתה עוד מעט תופס אותי בגרון ורוצה להסביר לי את זה עוד ועוד, אני מרגיש שאתה להט, כן? אפשר לעשות את זה בלי שיהיה לך אכפת?
לא. לא. תראה, מה זה אפשר, אתה יודע איך עושים את זה, איך זה נראה כשאנשים שממש טובים בזה, עושים את זה בלי שיהיה להם אכפת, זה נראה כמו דונלד טראמפ. זאת אומרת, התשובה היא כן. התשובה היא בוודאי שאפשר. המראה של זה ציניות מאוד מאוד עמוקה.
אוקיי.
אוקיי? ואז זה בעצם ניצול של חולשות אנושיות, כדי למכור את הדבר הזה שאתה כאילו... אתה לא מרגיש שום דבר, אבל זה עובד לך. אז אתה ממשיך לחוז על הכפתורים האלה. ככה זה נראה.
אתה מכיר עוד דוגמאות נגיד חוץ מטראמפ?
אני לא רוצה לעשות פוליטיקה ישראלית.
לא, לא פוליטיקה, נגיד...
תקשיב, טוני רובינס, שוב, אני לא קורא את טוני רובינס ולא ראיתי את הסרט, אבל כקונספציה, אוקיי? אנשים שעושים מרקטינג של מרקטינג, בדרך כלל יושבים בבלטה שבה כל האחריות היא אצל הבן אדם שקונה מהם, תעשה מה שאני אומר ותהיה מיליונר. עכשיו, אני מבין את העוצמה הרגשית של זה, כי זה מכניס המון כסף, אוקיי? אבל זה ריק מנטלית, זה ריק, התשוקה, אין פה תשוקה לשום דבר למעט כסף.
כסף זה גם סוג של תשוקה.
כן, אתה צודק, כסף זה מניע לגיטימי. כסף זה מניע לגיטימי. אוקיי?
Okay. Okay. עכשיו תגיד, אז בוא, רוב הזמן אני, גם כשאתה כותב על כתיבה, וגם עכשיו אנחנו מדברים על מין שיווק של מה שאת אמרת, מוצרים ושירותים, נכון? נניח, אני חוקרת נתונים צעירה באיזה חברת סטארט-אפ. אני עושה את הפרויקטים שלי, יש לי דדליינים, הכל בסדר. אבל אותה חוקרת נתונים צריכה לקדם את עצמה בעבודה. לקדם את ה... גם כדי לגדול מקצועית, וגם לקדם אולי את הפרויקטים שלה, וגם לקדם את עצמה כדי שבעוד שנה יתנו לה להצלחה. איך עושים את זה?
לקבל יותר כסף, כדי לקבל תפקיד ניהולי, כדי לקבל את התפקיד.
או אפילו תודה מה, פרויקטים יותר מעניינים.
אז בוא נגיד, בוא נספר סיפור.
יאללה, סיפור, סיפור זה טוב.
בוא נספר סיפור.
למדתי שסיפורים
עובדים טוב. חוקרת את הנתונים הצעירה, נקרא לה שולה, אוקיי? איפה היא עובדת?
בחברה שנקרא לה א' ב' בעם.
שולה עובדת בצ'ק פוינט, בסדר?
אוקיי, יאללה,
צ'ק פוינט. נוח בחברה גדולה. עכשיו, מה העניין? שולה בצ'ק פוינט, בשביל המנהל של המנהל שלה, היא שורה באקסל.
נכון.
אוקיי? והיא משאב. היא משאב שמביא תוצרים. זה מה שהיא. הוא לא יודע מי, הוא לא רואה אותה, הוא לא מכיר אותה, שורה.
נכון.
כי מה, יש, לא יודע, 3,000, 5,000, 10,000 איש, מה הסיכוי שהוא יכיר אותה? מצד אחד. מצד שני, כשהוא קורא מסמך ששולה כתבה, הוא יכול לעבור ולקרוא אותו ולהגיד, אוקיי, בסדר, הוא יכול להגיד, וואו, המסמך הזה הוא מסמך שמספר סיפור מצוין, ושנזכור מי כתב אותו. עכשיו, זה נכון בצ'ק פוינט ובפייסבוק ובמטריקס ובטבע, בזק וחברת חשמל, כן?
כן.
חברות
כן.
גדולות. זה נכון גם בפייסבוק או בלינקדאין. כי אנחנו במעגלים האלה של אנשים שהם רק שמות, אנשים ששוברים את הקיר של הרק שם, הם האנשים שהצליחו להשאיר אחריהם חותם מספיק משמעותי. ואיך הם עושים את זה? הם כותבים.
כותבים, מה הם כותבים?
זה עכשיו, obviously, תקשיב, אם היא תקליט שיר ותקרא את תל אביב עם הרוק אנד רול שלה, הוא גם יזכור אותה, זה יעבוד.
אבל זה לא בקריירה שלה, עזוב, זה
בלב. כן, הכתיבה יותר, היא גם יותר נגישה. היא גם יותר נגישה והיא גם יותר באינטראקציה ביניהם. או באינטראקציות האפשריות ביניהם. אז מה שאני אומר זה שהכתיבה היום היא אקסטנשן שלנו. אנשים לא מכירים את בוריס. אבל הם כן מכירים את העבודה של בוריס, ואם העבודה של בוריס משמעותית וכתובה משמעותית, אז הם יכולים לחפש מי זה הבוריס הזה.
Okay.
והם ייתנו לבוריס הזה את הפרויקט הבא, כי הוא עשה את העבודה כמו שצריך.
Okay? זה מה שהם חושבים.
כי זה מה שהשארת מאחוריך, כי ככה, כי כתבת את זה נכון, כי סיפרת סיפור כמו שצריך, ואפרופו, הדמיה של נתונים, זה גם לספר סיפור.
בוודאי.
זה גם לספר את הסיפור בצורה הכי נגישה שיש. אז in a sense, זה המלאכה הזאת שאתה מתעסק בה, היא גם כן סוג של כתיבה.
אוקיי, אבל...
ההבדל הוא שהכתיבה יותר נגישה לקהלים יותר רחבים. אפרופו, אמרת קודם, קהל X וקהל X פלוס 1.
נכון.
הכתיבה היא, הכתיבה מגיעה ל-X ול-X פלוס 1 באותה קלות. האדוות שלה הן יותר חוות.
אבל זה מצריך הרבה יותר מעורבות והרבה יותר זמן. אתה יכול להסתכל על גרף או על תמונה, להבין וללכת. על טקסט אתה צריך לקרוא, ולפעמים אין זמן, אין כוח. ההתראות בנייד מצפצפות כל הזמן.
נכון. מה שהופך את האתגר של הכתיבה לעוד יותר, לעוד יותר משמעותי, ומה שהופך הצלחה באתגר הזה לעוד יותר, לעוד יותר מועילה, ולפירות שלה יותר משמעותיים. כי אם הצלחתי לעניין אותך בכתיבה, אופה, אופה, אני התגברתי על פייסבוק, והתגברתי על נטפליקס, והתגברתי על יוטיוב, והתגברתי על הגמל שעבר לך עכשיו בחוץ, והצלחתי לעניין אותך במשך 300, 400 או 700 מילה. 5 או 10 דקות. לקחת 5 או 10 דקות של אדם היום, בוא נע, וואו.
זמן זה המשאב הכי יקר שיש היום.
כן, זמן,
עם תשומת לב.
אומרים גם שפוקוס זה משאב מאוד יקר.
כן, זמן עם תשומת לב.
וגם פה, אני לוקח את הפוקוס שלך ושם אותו בדברים שאני שם לפניך, עוד פעם, 3-5-7 דקות, זה חתיכת הישג מאוד מאוד משמעותי.
נכון. אז אם ככה אני עוד פעם, מה עושים? זאת אומרת, אתה הזכרת את המשפט הראשון.
אז מה לעשות? בוא, אני אעשה לך שיעור, אני אעשה לך שיעור מאוד מאוד מקוצר,
כן.
בתפיסת הכתיבה שלי, כשאתה צריך להבין שאני צריך, למעשה, אני מלמד את זה ב-4 שעות, וזה לא מספיק ללמד את זה ב-4 שעות, צריך ללמד את זה ב-400 שעות, בסדר? אבל אני אגיד את זה בכל זאת.
ב-4 דקות, יאללה.
אני אעשה את זה פחות מ-4 דקות. אני מדבר איתך על 4 רבדים מרכזיים של כתיבה. הרובד התחתון הוא החשוב ביותר, הרובד שמעליו הוא השני בחשיבותו, וכן הלאה. בסדר? Okay. הרובד התחתון החשוב ביותר הוא הרובד של האומץ. למה? כי אומץ מייצר מקוריות. אומץ מאפשר לך להגיד דברים בדרך שונה מאנשים אחרים. למה? כי העזת להגיד קאקי.
וזה חשוב להיות מקורי?
זה קודם כל מבדיל בינך לבין 99% מהקוראים. זאת אומרת, זה שם אותך, דבר ראשון, שם אותך in front of the pack ברמה של, אתה יודע, הרבה לפני כולם.
אוקיי.
Okay. אז זה דבר אחד, זה הכי חשוב בעולם. הדבר השני, זה באמת היכולת לספר סיפור. הרובד השני זה היכולת לספר סיפור. והיכולת לספר סיפור במשפט שניים, זאת אומרת, אני לא רוצה שתהיה אחים גרים, ואני לא רוצה שתכתוב לי את משחקי הכס. אני רוצה שתפנים את היכולת שלך להגיד, אתמול בערב, שאני הולך, כמו שאני הולך לפיצוצייה, אני פוגש את זאתי, אוקיי? היום בבוקר, כשאני מחפש חנייה, פתאום נכנסת לפניי אאודי 80, סרוטה וגונבת לי את ה... תשים לב, זה לא סיפור גדול. זה בדרך כלל ציון זמן ומקום והתרחשות אחת, זה הכל. אבל זה ראייה של העולם, זה ראייה של העולם כמקום שבו קוראים כל הזמן סיפורים, והדברים שקוראים לנו הם סיפורים.
זה השני.
עכשיו זה ככה, זה כמו לספר כל הזמן מה קרה היום בעבודה. לנהל כל הזמן את השיחה הזאת עם בת הזוג שלך או עם בן הזוג שלך, או מה שלא יהיה, או עם הכלב, של אל תשאל מה קרה לי היום. אז זה הרובד השני. הרובד שמעליו, ברובד שמעליו כבר יש חוקים, יש מה שאני קורא לו חוקי היסוד, ויש 4.5 חוקי יסוד, וזה, אנחנו נסיים את השיעור. אנחנו לא נדבר על הרובד הרביעי. 4.5 חוקי היסוד הן 1, פוקוס, 2, השורה הראשונה היא הכי חשובה שלך, 3, לראות את הקהל ולהבין אותו, לדבר בשפה משותפת, ו-4, לוודא שמה שאתה עושה משרת את המטרה שלך. 4.5 זה שאתה שואל את כל השאלות האלה אחרי שכתבת ולא לפני, אוקיי? זה הקימפול. שאלת אותי קודם, איך אתה יודע ש? אלה החיצים שאני נותן לתלמידים שלי שלא יודעים אם זה טוב או לא טוב. אני אומר, תבדקו את ה-1, 2, 3, 4, 5, 6 הזה, בסדר? האם הייתם אמיצים? האם סיפרתם סיפור? האם הייתם ממוקדים? האם השורה שלכם, הראשונה שלכם קילרית? האם אתם מדברים בשפה משותפת לכם ולקהל? והאם התוכן שלכם משרת את המטרה?
אבל כשאתה כותב את זה, אתה במיינדסט מסוים, ואז כשאתה בודק את זה, אז ברור שזה יראה לך ככה, ככה כתבת, למרות שיכול להיות שזה גועל נפש.
בוודאי שיש לנו כל מיני הטיות, אוקיי?
כן, איך מתגברים על זה?
תראה, המון פעמים אני בא ומרצה, אתה יודע, לחצי שעה, 45 דקות, זה כזה, או לקורסים של 100 שעות. ובסוף מישהו, אבל צפריר, תן לי דבר אחד, תגיד לי דבר אחד שיעשה את הכתיבה שלי יותר טובה, אז לא, תכתוב, פשוט תכתוב יותר.
אוקיי.
אין, אם האימונים בא גובה, אין אפס.
אז יש לי עוד שאלה אליך, עכשיו אני חוזר, היינו ברובד השלישי.
שואל את השאלה, כן. אתה יודע מי זה סטף קרי?
לא.
סטף קרי הוא שחקן כדורסל, אוקיי?
אוקיי.
בגולדן סטייט. אומרים עליו שהוא שינה את הכדורסל, כי הוא יודע לקלוע נורא נורא מרחוק, אוקיי? הוא היה most valuable player ב-NBA פעמיים, הוא לקח 3 אליפויות בעשור האחרון, והוא אחד כאילו שחקן ברמה היסטורית. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיות סטף קרי, אבל סטף קרי, כדי להיות סטף קרי, הוא מאז שהיה בן 4, לוקח כדור וזורק אותו 500 פעם ביום לסל. אוקיי? אותו דבר כתיבה. ככל שתזרוק יותר לסל, ככל שתכתוב יותר, ככה תהיה יותר טוב.
ואני מרשה לעצמי להוסיף, תלמדו להקליד עיוור. כל כך הרבה אנשים מקלידים
שתי אצבעות. כן, זה חוסר המון זמן. זה חוסר
המון. במאמץ מנטלי גם.
אני לא מקליד עיוור, אבל אני מקליד כמעט עיוור. כי באמת, אני מקליד המון.
כן. אז בוא, אני רוצה לחזור לעניין של האומץ. אני אגיד לך למה. אני התחלתי את הקריירה שלי, נגיד המקצועית, מתחילת הדוקטורט בשנת 2001. הייתי כבר מנהל צוות, הייתי חוקר בכיר בחברת סטארט-אפ ולא סטארט-אפ. זה בסדר, אני יכול לקחת מצגת, לעשות צחוק מעצמי אם צריך, לשים תמונה מצחיקה של המנכ״ל אם צריך, אין בעיה, וזה מושך את תשומת הלב. אבל כשאני מדבר, נגיד שאני מלמד בסטודנטים לתואר שני, או שאני מדבר עם עובדים חדשים, ואני אומר להם, תראו, השקף הזה, נגיד הם מכינים מצגת, השקף הזה לא טוב, תשימו משהו מצחיק, או אל תשימו את הבולט פוינט, תכתבו מילה אחת על כל הזה, וזה קשה להם, זה ממש ללכת נגד הזרם.
זוכר איך התחלנו? בוריס, כן, אני לא... חייב להתערב.
כן.
מה שאתה רוצה להגיד, לך לסטודנט שלך ותגיד לו, מה שאתה רוצה להגיד לא מעניין אף אחד. לא מעניין אף אחד. המנכ״ל נרדם. אנשים לא זוכרים נתונים. אנשים זוכרים סיפור טוב.
כן, אבל כשאתה נמצא באיזושהי מסגרת ומצפים ממך להציג משהו עם א' ב' ג' למרות שכולם נרדמים מאלף בית ג' הזה. מה? פשוט לצפצף על כולם וללכת על אומץ.
קודם כל, תצפצף. קצת. אוקיי? אל תכתוב על האמא של המנכ״ל שהיא כזאת וכזאת. זה לא יועיל.
אוקיי.
זאת אומרת, דרושים תבונה ורגישות בעניין הזה. אפילו אם ראית את האמא של המנכ״ל. אוקיי? תתאפק. זה אחד. שתיים, צריך לזכור. מה שאני, נורא חשוב לי להגיד, כי אנשים באמת מפחדים, זה לא סכילו, לא סתם לא אומץ, כי מפחדים לשבור את הדרך שבה עושים דברים. אבל אני אומר, וזה, אגב, ישבתי היום ככה 4 שעות עם מנהלי פרויקטים לתחים, 8 מנהלי פרויקטים בתוך אחת מסוכניות הכי יוקרתיות בשירות הממשלתי, אוקיי? אנשים שחושבים כמו בלוקים, אוקיי? ואמרתי להם, תשימו את המעניין בהתחלה, דחילק, תשימו את המעניין, לא, את הסיכום כותבים בסוף, מה אתה קורא קודם? את הסיכום, אז למה אתה שם את זה בסוף? כי ככה עושים. עכשיו, מה שאני אומר זה, שזה לא סיכון באמת גדול, זאת אומרת, זה לשבור את הדרך שבה אתה עושה את הדברים, אבל זה לא סיכון, בסך הכל, שם את הסיכון, את הסיכון בהתחלה, זה כל הסיכון, בוא תנסה, מקסימום יגידו עליך קוקוריקו, זה נפל על הראש, הוא שם את הסיכון בהתחלה.
אוקיי.
מקסימום תספר מה קרה את זה, מה לקוח אמר. תשבור... מקסימום ירימו עליך את העין בפינת הקפה. זה כל מה שעלול לקרות. ואותו דבר, בפוסט בפייסבוק. זה פוסט בפייסבוק. הפיד יורד ויורד, אחר אף אחד לא יזכור. אז כתבת שאתה אוהב סביך עם אנא ערף, עם אמבה. כתבת, השתוללת.
יפה. זה מעניין מאוד. זאת אומרת, תצפצף בעדינות.
כן, לא צריך להשתולל. תשמע, תלמידה שלי כתבה לא מזמן פוסט על זה שהיא הבינה שהבחור שהיא חיה איתו, הוא הולך להיות האבא של הילדים שלה, בלילה שבו היא עשתה פיפי במיטה. ברח לה פיפי במיטה. עכשיו, אנחנו שומעים את זה, ואנחנו, יוצא לנו החיוך. כאילו, ורובנו גם, איך את מעזה להגיד כזה דבר? אבל זה סיפור כל כך יפה, וכל כך אותנטי, וכל כך חם. בסדר. נו, מה? מה שזוכרים בסוף, זה שהיא כותבת טוב, ושיש לה אומץ, ושהיא לא מפחדת, היא לא מפחדת. היא מסתכלת במראה, והיא לא מפחדת ממה שהיא רואה.
כן, אומץ, אז אמרנו אומץ, זה הדבר החשוב ביותר. אז תשמע, אם ככה אנחנו כבר מדברים לא מעט זמן, ועכשיו אנחנו הגענו לפינה הקבועה של ההסקט הזה, ולפינה הזאת קוראים על רגל אחת.
רק רגע, לפני רגע, קודם כל, איתי לדבר על רגליים, זה קטע, כי אני בן של אבא, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה קטוע שתי רגליים. Okay. אז אצלי, זה שיש רגל אחת, זה יפה, זה כבר
טוב.
חוץ מזה, למה אתה אומר הסקט ולא פודקאסט?
כן, אנחנו מדברים עברית, אני החלטתי שבהסקט הזה קוראים לו הסקט.
אוקיי, בסדר גמור.
זה מתוך עיקרון.
על רגל אחת.
אז הגענו לפינה הקבועה של ההסקט שנקראת על רגל אחת, ו... בפינה הזאת אני מבקש מכל המשתתפים אם היו צריכים לסכם את כל מה שהם אמרו עכשיו בעצה מעשית אחת, אבל פה אני בבעיה, אני חושב שאנחנו בבעיה, כי כל משפט שאמרת זה הייתה עצה מעשית אחת שאפשר לקחת אותה as is.
ראית מה זה?
כן.
אני מורים, הם מלמדים כל הזמן.
אז בכל זאת, תיקח עצה, בכל זאת צריך למלא את הפינה הזאת, כן? תיקח עצה מעשית אחת ותן לי אותה.
אתה רוצה שזה יהיה נטו כתיבה, או אתה רוצה שזה יהיה בחיים?
בחיים, מה אכפת לך?
אוקיי. אני אגיד לך מה העצה, אני אגיד לך, זה לא העצה שלי, זה העצה שאני שומע בזמן האחרון, אני אנסה לעבוד לפיה.
אוקיי.
ארבע מילים. בלי מאמץ, בלי אמביציה. בלי מאמץ, בלי אמביציה. מי שאומר את המילים האלה, הם מורים לפלדנקרייס. פלדנקרייס זה שיטה לשפר את ה... כאילו, לעבוד על הגוף ללא מאמץ. עכשיו, אני עשיתי מרתון בינואר, את המרתון הראשון שלי בינואר, בשנתיים האחרונות עברתי גם שני ניתוחים, רצתי בלי סוף, שחיתי בלי סוף, וקמתי נורא מוקדם, הלכתי לישון נורא, עבדתי בלי סוף. ועכשיו זה הדבר שאני מחפש, זה הדבר שאני מנסה לשמור על אותו, לשמור על אותו רובד של לעשות דברים, אבל עם הרבה פחות, לא יודע אם בלי, הרבה פחות מאמץ, ועם הרבה פחות אמביציה.
הייתי בטוח שתגיד בלי מאמץ, בלי אמביציה, זה משהו שלילי, ואתה אומר לא, זה דבר חיובי, תחיה רגוע.
לגמרי, למה? כי כשאנחנו מתאמצים, ואנחנו כל הזמן רוצים להגיע לאנשהו, אנחנו כל הזמן רוצים להגיע לאנשהו, כשאנחנו כל הזמן רוצים להגיע לאנשהו, אז אנחנו אף פעם לא פה.
יכול להיות שזה לוקסוס שרק אפשר, נגיד, כשאתה אחרי
יכול להיות, מסוים? יכול להיות שאני אשכנזי, מזדקן, פריבילג, תל אביבי,
לא, עזוב פריבילגיה, אני מדבר אפילו סטודנט שהוא צריך, אתה יודע, לדאוג לציון טוב בתואר ראשון כדי שיקבלו אותו לתואר שני.
רובד, תכניס רובד בחיים שלך שהוא כזה. אם, תראה, זה לא רק סטודנט, זה גם הורים צעירים, אוקיי?
נכון.
הורים לילדים צעירים, מה בלי מאמץ בלי אמביציה? תמות. מה אתה רוצה? מה אתה מדבר? אז נכון, אבל כאילו, אז תיקח רבע שעה שבה אתה יכול לעשות את זה. ותנסה להכניס את זה לתוך ה... זה, שוב, זאת הצעה שאני מנסה to follow, עד עכשיו, בהצלחה מאוד מסוימת, כאילו בהצלחה מאוד מוגבלת, אבל זה נשמע לי כמו כיוון מאוד 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 נכון לחיים, ושוב, אפרופו הורים צעירים, זה נורא חשוב בשביל הורים צעירים להיות בכאן ובעכשיו, כי תקשיבו, אני יש לי ילד אחד בן 20, ילדה אחת בת 17, ילדה אחת בת 14, כולם מכוערים עם שפם ועם אופי חרה, יש, את כאילו, תהנו מהם כשהם קטנים וסימפטיים.
לא יודע, אני רשמתי את ההצעה שלך, ממש ממש אהבתי אותה, תודה רבה. אז אם ככה לסיום, אם מישהו רוצה עצות נוספות ממך, ליצור איתך קשר, איך הם יכולים לעשות את זה?
הכי טוב להיכנס לאפקטיב רייטינג, לאתר ולהירשם לניוזלטר שלי, או כאילו חפשו כתיבה אפקטיבית, כל מה שהוא כתיבה אפקטיבית, זה הדברים שאני עושה, כתבתי שני ספרים, לא דיברנו עליהם בכלל, אחד קוראים לו כתיבה אפקטיבית והשני תכתוב תרוויח, הם דרך טובה לשמוע אותי, חוץ מזה אפשר להצטרף לסדנאות, יש לי תוכנית מנויים שעובדים איתי כמה עשרות אנשים באופן קבוע,
הספרים האלה גם זמינים אלקטרונית?
אני מסתובב.
הם זמינים גם בקינדל או זה רק נייר?
הם בדיגיטל, הספרים בדיגיטל באתר, בהחלט, גם בדיגיטל וגם בנייר.
אוקיי.
יש גם זה וגם זה.
זה גם, והכל באתר שקראת לו
כתיבה אפקטיבית.
אוקיי. יפה. מצוין, אם ככה, אז לא נשאר אלא להזמין את המאזינים שלנו לעמוד הפייסבוק של ההסקט. ההסקט. חפשו רעיון עבודה בעין בפייסבוק, תגיעו, אפשר להתווכח איתנו, אפשר להוסיף עוד עצות, אפשר לדבר על סיפורי הצלחה, וצפריר, ממש ממש תודה רבה, אני מאוד נהניתי, אני מקווה גם שהמאזינים נהנו, את כל הלינקים שאמרת לי אני אוסיף כהערות לפרק, להתראות?
תודה רבה. רבה, היה מאוד כיף, ובהצלחה
תרשמו להסקט בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט וכל פלטפורמת הסקטים אחרת. תצטרפו לדיון בפייסבוק בעמוד רעיון עבודה. עורך ומגיש דוקטור בוריס גורלי, חוקר נתונים ויועץ בתחום הדאטה. נשתמע בפרק הבא.